יד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט, רב קהילת בית יעקב בצפון תל אביב.
שלום לכל המאזינים. בפרק היומי, פרק י"ב, מלכות מכירה, עוסק הרמב"ם בדיני הונאת ממון. דינים אלו של הונאת ממון נוגעים באופן מיוחד לדרכי המסחר בישראל, כפי הנאמר בתורה בפרשת בהר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. כלומר, במקח וממכר יש איסור על המוכר או על הקונה להונות זה את זה במחיר העסקה. כפי שמבארת הגמרא במסכת בבא מציעא, שבשונה מאיסור גזילה רגיל, הנעשית בעל כורחו של הנגזל, כאן בהונאה הדבר נעשה בדרך של מקח וממכר, ובהסכמה בין הצדדים על גובה המחיר. ולמרות זאת קבעה התורה שיש איסור של הונאה בדבר. בדין הונאת ממון נכללים גם כן דינים המסדירים את החזרת התשלום במקרה שאכן הייתה הונאה. במקרה זה פוסק הרמב״ם בהלכה ב' כדברי רבא במסכת בבא מציעא דף נ', שישנם שלושה שיעורים שעל פי הם נידונים דיני הונאה. פחות משטות, שטות ויותר משטות. ופחות משטות, כלומר, כאשר דיני ההונאה, דמי ההונאה, הם פחות משישית הערך של העסקה, אזי הדין שהמקח קיים, והמתענה אפילו לא יכול לתבוע חזרה את דמי ההונאה. לעומת זאת, שטות, כאשר דמי ההונאה הם בדיוק שישית, אזי אומרים, הדין הוא שהמקח קיים, אך המענה חייב להחזיר את דמי ההונאה. מקרה שלישי, שיעור שלישי זה, כאשר דמי ההונאה הם יותר משטות, אזי הדין שהמקח בטל, כלומר, המתענה יכול לדרוש את ביטול כל העסקה מעיקרה. ובטעם הדבר, מדוע בפחות משטות אנו אומרים, שהמקח קיים ואין צריך להשיב את דמי ההונאה. כתב הרמב״ם בהלכה ג', הסיבה היא כיוון שכל פחות משטות דרך הכל למחול בו. אלא שדנו הפוסקים במקרה שקונה ומוכר עשו קניין, אך עדיין לא שילם הקונה את הכסף, בינתיים התברר שהייתה בעסקה זו הונאה של פחות משטות. והקונה טוען שהוא לא מוכן לשלם את הסכום שסיכמו, שכן הוא לא מוכן למחול אפילו על פחות משטות. במקרה זה, בדין זה פסקו אסמה והנתיבות משפט, בחושי משפט סימן ריש חף זין, שהדין הוא שמוציאים ממנו את הכסף, מכיוון שהוא לא יכול לטעון שהוא לא מוכל, שכן בטלה דעתו אצל כל אדם. אך ספר מחנה אפרים, בדיני הונאה סימן י' ג', רצה לתלות שאלה זו במחלוקת בין הרמב״ם לראש, בסיבה שאכן פחות משטות אנשים מוכלים. מהראש נראה, כפי שכתב, שהסיבה הוא משום שכן דרך מקח וממכר. מכיוון שקשה לצמצם בדיוק את המחיר, אז דרכו של מקח וממכר שלפעמים טועים במחיר סביר שעד פחות משטות, במקרה כזה לכן יש מחילה. ולפי זה מובן שלא יכול, לא ניתן לטעון המתענה ולומר, אני לא מוכל, משום שזה בניגוד לדרכי מקח וממכר, ולכן בטלה דעתו. לעומת זאת, דייק המחנה אפרים, בלשון הרמב״ם, בלכות גניבה פרק ז' שכתב שם, בשונה ממה שכתב כאן, שפחות משטות דרך הכל למחול, שם בלכות גניבה, כתב הרמב״ם, שרק רוב בני אדם מוכלים בפחות משטות. ולפי זה, לכאורה יכול המתענה לטעון, שהוא מהמיעוט שלא מוכל. ועל כן, לפי הרמב״ם, אם עדיין לא שילם את המעות, אין מוציאים ממנו. לסיום נציין שפוסקי זמננו דנו בשאלה האם דיני הונאה במסחר קיימים היום בכלל. שכן מה שעומד בבסיס דין ההונאה הוא מחיר שוק קבוע, שהסטייה ממנו אינה הונאה. אך בשוק החופשי שימינו, מלבד מוצרים מסוימים שהם בפיקוח ממשלתי, כל המחירים נקבעים על סמך פרמטרים רבים ומשתנים, ובעיקר סביב היצע וביקוש, וקשה מאוד לקבוע מחיר שוק אחיד. ומשום כך באמת מצינו בבית יוסף בחושי משפט תחילת סימן רשתת שכתב, שאכן לא תמיד קיים מחיר שוק, כפי שכתב שם בנוגע לחלב ולגזת צמר, שאין להם שער ידוע, אלא כל אחד קונה כמו שחפץ, ולכן הוא כותב שאין בהם הונאה. ועל פי זה נמצא שדין הונאה תלוי במציאות הקיימת, ואם למעשה כל אחד מוכר כרצונו ואין שער ידוע, אין דין הונאה. אמנם יש פוסקים שנסתמכו על הרמה בדרכי מוישה, שם שחלק על הבית יוסף ואמר שתמיד ניתן לעשות שומה ולהעריך ולקבוע שער מסוים שהוא שער השוק. על פי זה אכן הביאו הפוסקים כמה דרכים ואפשרויות כיצד יש לקבוע את מחיר השוק בימינו. עד כאן לפינתנו היום, שלום וכל טוב.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי מפי הגאון הרב מנחם הכט.